שלום, בשיעור שעבר עסקנו בשאלת הגדרת פת הבא בחסנין, ועסקנו בשאלה מה בעצם מגדיר פת מסוימת כבא בחסנין בהיבטים השונים שלה, כפי שהרחבנו בזה בשבוע שעבר. היום אני מבקש לעסוק בשאלת דיניה של הפת הזאת. במצב רגיל כבר דיברנו שמברכים עליה ברכה ראשונה בורא מיני מזונות, ולאחריה מברכים על המחיה. אבל בגמרא כתוב שאם אדם אוכל כמות שקובעים עליה סעודה, אזי מברכים עליה המוציא וברכת המזון. אנחנו נרצה היום לעסוק בשאלה של אותה קביעות סעודה, למה בדיוק הכוונה. וכאן הראש הביא בדבריו את דעת רבנו משה מצד אחד, שכתב שאם אחרים אינם קובעים, אפילו אם הוא קובע, אז אינו מברך, כי הולכים אחרי רוב העולם ובטלה דעתו, כן? ושל כל אדם, זאת אומרת אם הוא קובע ואחרים לא קובעים, וגם לשון הגמרא משתמע שכתוב שם כל שאין אחרים קובעים סעודה. כן? והראש אכן כתב שם שהעיקר, כמו דעת רבנו משה, שזה בכלל לא תלוי בדעתו, אלא תלוי במה שאחרים קובעים סעודה. והראב"ד סבר שאם הוא קובע בשיעור שאפילו אם אחרים לא קובעים עליו סעודה, אז מברך המוציא וברכת המזון. והראש כאמור הכריע כדעת רבנו משה, שזה הכל תלוי בצורה אובייקטיבית ולא בפן הסובייקטיבי. זאת הדעה שנפסקה להלכה. צריך לדעת שהרמב״ם בהלכות ברכות בפרק ג' הלכת ת' הוא כותב סתם, אם קבע סעודה על פת לא בחסנין, מברך כברכת הפת. זאת אומרת מברך ברכת המוציא וברכת המזון אם הוא קבע, אבל הוא לא אומר איזה אופי יש לתת לקביעות הזאת. בינתיים מה שיש לנו כאמור בוודאי בהראש מביא מחלוקת בנקודה הזאת, והלכה למעשה בשולחן ערוך פסק כדעת הראש, שהכריע כדעת רבנו משה כפי שהוא הביא אותו, ש הכל תלוי בפן האובייקטיבי ולא דנים בצדדים הסובייקטיביים. זאת אומרת גם אם הוא שבע או אם הוא קבע, אבל זה עוד כמות שבדרך כלל אנשים לא קובעים על כמות כזאת, אז אין כאן חיוב לברך המוציא וברכת המזון, אלא ברכת המחיה וברכת בורא מיני מזונות. וכך באמת נוהגים הלכה למעשה, אם כי צריך לדעת שבראשונים כמו שאמרנו יש בדבר הזה דיון וויכוח. עכשיו, זה סוג אחד של דיון, האם זה שיעור שאחרים רגילים לקבוע או שיעור סובייקטיבי. בפשטות, אם מדובר בשיעור שאחרים רגילים לקבוע וכך הרי פוסקים להלכה, אז מתעוררת שאלה מהי אותה כמות, על מה אנחנו מדברים. וכאן יש באחרונים באמת שלוש דעות עיקריות, שתי דעות בשני קצוות ודעה אחת היא דעת ביניים. נתייחס קודם כל לשתי הדעות הקיצוניות, אחר כך נעבור לדון בדעת הביניים. אחת הדעות שנמצאת בקצה אחד היא שאם אנחנו באים להגדיר מהו שיעור קביעות סעודה, זה הכל נידון על פי הסוגיה במסכת עירובין, בנוגע לעירובי תחומין או בנוגע לעירובי חצרות וכו', שיש מושג שנקרא שיעור סעודה. והשיעור הזה הוא שיעור של, כשאנחנו באים לקבוע תמיד מה זה כדי אכילת פרס, פרס הוא חצי משיעור שתי סעודות. ולעניין זה יש מחלוקת ידועה מפורסמת בסימן שסמך ח' בין הרמב״ם לבין רש"י, שהרמב״ם אומר ששיעור שתי סעודות הוא שש ביצים, ממילא בהתאמה פרס שזה סעודות שיעור סעודה אחת הוא 3 ביצים, ורש"י מדבר על 8 ביצים, כך שבהתאמה לשיעור סעודה זה 4 ביצים. ויש כמה וכמה אחרונים שאמרו שכמו שיש לנו שיעור סעודה לעניין עירובי תומין, שהוא 3 או 4 ביצים, בהתאמה במחלוקת הרמב״ם עם רש"י, אז יש מקום לומר, לדעתם, הם טוענים, שכך גם נכון להכריע גם לגבי פת הבא בחסנין. דהיינו שאם אדם אוכל מפת הבא בחסנין שיעור של 3 או 4 ביצים, שזה סדר גודל ביצה היא בערך 56-57 גרם, אז מדובר פחות או יותר בין 170-180, או אם נלך ל4 ביצים לשיטת רש"י, אז זה בין 224, פחות או יותר 224 עד 240 גרם. אגב, כל המושגים של גרמים, לעניות דעתי, צריכים למדד בנפח ולא בגרם. אבל פחות או יותר זה סדרי הגודל של הכמויות לפי השיטה הזאת. היא שיטה מקצת אחרונים שסבו כך. מי שהלך בדרך הזאת, בעיקר זה בעל הכפות מרים, שסבר כך, והרבה אחרונים מצטטים אותו להלכה, גם במשנה ברורה מובאת הדעה הזאת. הוא עצמו מכריע כמו שנראה בהמשך, אבל כרגע זאת דעה אחת, שהכל נקבע על פי 3 או 4 ביצים. בדרך כלל כך אצל פוסקי ספרד מקובל לצטט את העמדה הזאת כעמדה שנתקבלה להלכה, למרות שלעניות דעתי אינה לגמרי פשוטה, אבל זאת עמדה אחת. עמדה אחת שהשיעור של קביעות סעודה כאן נקבע ברמות של 3 או 4 ביצים, על פי אותם שיעורים שנאמרו בסוגיות בנוגע לעירובי תחומים. דעה אחרת מובאת בשולחן ערוך הרב בעל התניא, שהוא מביא שם דעה שמדברת על שיעור קביעות סעודה שנלקח מהמן של ישראל במדבר. שם כתוב שהיו לוקטים עומר לגולגולת, כן? ואז אם לוקחים עומר לגולגולת והיו אוכלים את זה בשתי סעודות, דהיינו מדובר בעצם שכל סעודה בעצם אדם אוכל חצי עומר. כיוון שמקובלנו שעומר זה ממגימל ביצים וחומש, זאת אומרת 43.2 ביצים, אז לשיעור סעודה מדובר בחצי עומר, שזה 21.6 ביצים, שזה כמות אדירה של למעלה מקילו, קילו ורבע אפילו יכול להיות, אבל לקביעות סעודה, וזה נראה ממש מאוד רחוק ללמוד מאותו עומר שנאמר שם בנוגע לקביעות סעודה, בנוגע לסעודה של בני ישראל במדבר, לא נשמע כל כך סביר. אבל אלה הן שתי הדעות שנמצאות בשני הקצוות. יש דעה שלישית, דעתו של הגאון מבילנה, ובעקבותיו גם כמה וכמה אחרונים שנקטו כך, ונראה לי באופן פשוט שהרבה מאוד ראשונים משתמשים בביטוי הזה, ונראה לי שזאת השיטה, לעניות דעתי לפחות נראה, שזאת השיטה יותר סבירה, שהשיעור של קביעות סעודה הוא לא שיעור של 3 או 4 ביצים, גם לא שיעור של אותו כמות אדירה של ביצים, של חצי עומר וכו', אלא שיעור של כמות של אוכל, של סעודה, שאדם בדרך כלל אוכל בערב הבוקר. דיין לברך המוציא וברכת המזון, אלא כשיעור סעודה קבועה שהיא של ערב הבוקר. זאת אומרת, בערך פחות או יותר גודל סעודה ממוצע של אדם ממוצע. כשמדברים במושגים כאלה, בדרך כלל אנחנו מדברים על פחות או יותר סדרי גודל של סעודה ממוצעת שלנו היום, כמה אדם אוכל ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ארוחה רגילה, שאדם אוכל ארוחה מלאה על כל מרכיביה, פחות או יותר. אז אני חושב שסדר גודל היום שנשמע סביר, משהו בסעודה ממוצעת, אני מבין שזה תלוי ומשתנה בהחלט בהתאם למקומות ולקהילות, אבל בגדול פחות או יותר בעולם שאנחנו מכירים, אני יכול לתת הערכה של משהו בין 400 ל-500 גרם של דברים שאדם אוכל בסעודה. כשאני מתכוון סעודה, זה הכוונה היא כל מה שאדם אוכל פחות או יותר בסעודה ממוצעת. לכן זה השיעור בעצם שצריך להיות לקביעות סעודה. והרעיון הוא שכיוון שפת הבא בחסנין היא פת שבדרך כלל אין רגילות לקבוע עליה סעודה, אז אם אדם קובע על זה סעודה ואוכל כמות כזאת שבדרך כלל מתאימה לסעודה ממוצעת של אדם, אז זה נחשב שהוא קבע סעודה, ואז הסעודה הופכת להיות סעודה שמברכים עליה ברכת המוציא וברכת המזון. אבל פה אני רוצה להדגיש אולי שתי נקודות. נקודה אחת, קודם כל צריך לדעת שהמשנה ברורה כותב באמת שאומנם נראה לו כך העיקר להלכה, אבל הוא אומר לכתחילה יש לחשוש לדעת המחמירים ששיעור קביעות סעודה הוא בשלוש או ארבע ביצים, לכן הוא ממליץ לכתחילה שכדאי לחוש לדעת המחמירים שלא לאכול דלת ביצים, דיינו לא להיכנס לתחום הספק שבין דלת ביצים ועד השיעור של הקביעות סעודה הממוצעת שדיברנו עליו, שבתחום הזה לא כדאי להיכנס, כי שם נכנסים לויכוח גדול שקיים בפוסקים, האם זה נקרא לקבוע סעודה או לא נקרא, לקבוע סעודה. אבל זאת נקודה אחת שבוודאי מאוד מאוד מומלץ לא להיכנס לספק הזה. המשנה ברורה מוסיף עוד ספק שוודאי לא כדאי להיכנס לספק הזה, באותם סוגי פת שיש עליהם ספק אם בכלל מוגדרים כפת הבא בחסנין, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, ולכן ודאי שיש עוד סיבה שלא להיכנס לבית הספק בעניין הזה. ובאמת זה מומלץ שאם אדם אוכל בורקסים או כל מיני דברים כאלה שאין רגילות בדרך כלל לקבוע עליהם סעודה, אבל שאדם לא יעבור את הסף הזה של ארבע ביצים, או שיגיע עד לסף הזה ולא לעבור אותו כדי לא להיכנס. אם רוצה לעבור אותו כבר שיגיע לסכום של 400-500 גרם, מה שנקרא מקובל. טוב, אבל אני אומר מעבר זאת הערה אחת שצריך לדעת, שגם אם ונראה לי כך שראוי, גם מה שאני אומר כרגע בהערה הזאת זה נכון גם לספרדים, שראוי להימנע מלהגיע לכמויות האלה כדי לא להיכנס לספקות. זאת המלצה שכדאי להקפיד עליה בדרך כלל. הערה שנייה שאני מבקש להעיר, הוא שהיום אם מדובר, לכן נתתי גם דוגמה שדיברתי על בורקסים, אם מדובר לא על בורקסים אלא מדובר על עוגה, פרוסות עוגה שאדם אוכל, בדרך כלל היום מאוד 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 לא מצוי שאנשים קובעים סעודה על עוגה. אם באמת אדם קבע סעודה על עוגה, אז יש מחטא זה יכול להיות, אבל נראה לי באמת באמת לא כדאי בכלל להסתבך בנוגע לעוגות. בורקסים יכול להיות בהחלט מצב שבו אדם אוכל בורקסים כסעודה, מחליט לאכול בורקסים כסעודה. בוודאי אם נלך לפיצות וכולי, אבל על פיצות אני כרגע לא עוסק בזה, אם בכלל יש לפיצה גדר פת הבא בחסנין או לא. אולי באמת כדאי לחשוב להקדיש לזה איזה שיעור, אולי באחת הפעמים הבאות, בעזרת השם בלי נדר. אבל בפיצה עסק הרבה יותר מסובך, ואני לא נכנס אליו כרגע. אבל ברור לי שאם אני לוקח למשל את שני התחומים האלה, שמצד אחד בורקסים, מצד שני עוגות, אז ככה בבורקסים יש מציאות פחות או יותר, שיש מצב שבו אנשים בדרך כלל יכולים לקבוע סעודה לפעמים, ואז השאלה היא שאלה של כמויות כמו שדיברנו קודם, ועל זה אמרנו שראוי לא להיכנס לבית הספק. בעוגות, אם אדם יושב ואוכל כמה פרוסות עוגה, ולפעמים אדם גם מגזים, ואולי באמת לא כדאי להגזים, אבל אם אדם אוכל כמות גדולה של עוגה, הוא עבר את הארבע ביצים האלה, אבל זה אף פעם לא מסגרת של, שבה בני אדם קובעים סעודה. לדעתי, בסיטואציה כזאת, אני לא הייתי מברך המוציא ברכת המזון, כי כל הרעיון של קביעות סעודה, זה רעיון שבו אדם בסיטואציה כזאת, בעצם הולך לעשות מזה סעודה. כיוון שמדובר בסך הכל בנשנוש טבעי, אלא שאדם קצת הגזים בנשנוש, לעניות דעתי במקרה כזה המקל לברך רק מזונות ועל המחיה, יש לו על מי לסמוך. כך נעלי לעניות דעתי מסברה, שבעוגות אין רגילות לקבוע סעודה, אלא אם כן אם אדם אכל כמות כזאת ובמגמה שקביעות סעודה, שהוא בעצמו קבע סעודה על העוגה הזאת, והוא הלך לבא ואמר, אני את סעודת הבוקר שלי, את סעודת הצהריים שלי, אני אוכל סעודה של עוגות, פה ודאי אפשר לצרף גם את שיטת הרייבט, שסבר שבכל פעת הבא בחסדין זה תלוי רק בו, ולא תלוי בסביבה, אז אפשר לצרף את זה, אותו לשם. אבל אם הוא בעצמו אכל את זה רק כנשנושים, אלא שהוא אכל באמת כמות מופרזת, נדמה לי, לפחות כך נטייתי, שלא לברך על זה ברכת המזון במקרה כזה. כמובן ייטיב לעשות כל אדם שא' לא יגיע לכמויות כאלה, גם בריאותית וגם כדי לא להסתבך עם הצורך לקבוע הלכה בעניין. אבל אני אומר שוב, לעניות דעתי, אם אדם נשנש או אכל עוגות בכמויות כאלה ולא בתור סעודה, נטייתי המרכזית היא שלא לברך על זה ברכת המזון. כך אני נוטה. והנה במגן אברהם בסימן קוף סמך ח' סעיף קטן י' ג' הוא דן גם כן בהקשר הזה, אבל כרגע הוא לא דן בשאלה של הכמויות, אלא מה צריך להרכיב את הכמות הזאת. דהיינו, אם נניח שזה שיעור של ג' או ד' ביצים, או אם נניח שזה שיעור שרוב בני אדם קובעים עליו, כל שאחרים קובעים עליו סעודה כלשון רב נחמן בגמרא, אז השאלה היא, האם הכל צריך להיות מפת הבא בחסדין, או שאפשר לכמות הזאת שדיברנו עליה, ניתן לצרף גם דברים אחרים, שהרי בסעודת פת גם כן, אתה לא אוכל רק פת בכמות כזאת, אלא בדרך כלל בסעודה רגילה אתה אוכל פת, אתה אוכל גם בשר ודגים וכל מטעמים, ויחד מהכמות הכוללת ביחד אתה יוצר את הכמות. לכן כתב המגן אברהם את הדברים הבאים. אם אדם אכל כמות שרגילים לקבוע לסעודה, ואכל פת הבא בחסנין, ויחד עם זה הוא אכל בשר או כל מיני דברים אחרים, שבאופן כזה שגם אם הוא היה, זה היה במצב שאילו היה אוכל רק את הפת הבא בחסנין לבד, אז הוא לא היה שבע, אבל כיוון שהוא אכל את הפת הבא בחסנין יחד עם בשר ודגים וכל מטעמים, ובסך הכל הוא אכל את הכמות הנדרשת מהכל ביחד, סובר המגן אברהם שהדברים האלה מצטרפים לשיעור קביעות סעודה, וכיוון שדרך סעודה לאכול פת עם דברים אחרים, כאן אם אוכל פת הבא בחסנין עם דברים אחרים, אז צריך לברך על זה ברכת המזון והמוציא. כך סבור המגן אברהם, זה התנאי הראשון. התנאי השני שאומר המגן אברהם הוא שאם הוא לא אוכל את הפת הבא בחסנין עם לפתן כלשהו, עם תוספת כלשהי, אלא אוכל רק את הפת הבא בחסנין לבד, אז הוא צריך לאכול ממנה שיעור שאחרים, שבני אדם בדרך כלל רגילים לאכול בקביעות סעודה, כשהם אוכלים רק פת הבא בחסנין. כן? ואם הוא אכל אופציה שלישית, שיעור שאחרים רגילים לסבוע ממנו כשמלפתין עם דברים אחרים, והוא אכל אותו לבדו וסבב ממנו, אז גם כן יברך המוציא וברכת המזון. דהיינו, אם אני אסכם, אם הוא אכל פת הבא בחסנין יחד עם דברים אחרים בשיעור שבסך הכל אנשים קובעים עליו, אז מברך ברכת המזון וברכת המוציא. אם הוא אכל לבד את הפת הבא בחסנין בלי תוספות, אז הוא צריך לאכול כמות כזאת שאנשים, רוב האנשים קובעים סעודה, כמות כזאת שרוב האנשים קובעים סעודה על כמות כזאת. ורק אז הוא ברך המוציא ברכת המזון, אם הוא אוכל פחות מזה, אז יברך רק מזונות ועל המחיה. ואפשרות שלישית זה שמאכל שיעור שבדרך כלל אנשים סבעים ממנה, אבל כשהם מוסיפים לזה תוספות, זאת אומרת הוא אוכל כמות של לחם, של פת הבא בחזין סתיחה, שבאופן שאילו היה אוכל את זה עם תוספות, גם רוב האנשים היו סבעים ממנה, הוא אכל אותה בלי תוספות, שלדעת המגן אברהם, גם במקרה כזה, הוא יכול לברך על זה המוציא וברכת המזון. אז באמת דברי המגן אברהם בשני השלבים הראשונים מובנים, כי הולכים על פי הנורמה הכללית. הנורמה הכללית היא שאם הוא אוכל את זה עם דברים אחרים, אז מה שמקובל לאכול אותה כמות שבדרך כלל בני אדם אוכלים עם דברים אחרים. ואם הוא אוכל את זה בלי דברים אחרים, אז כמות שרגילים לקבוע בלי דברים אחרים. אבל מה שאומר המגן אברהם בצד השלישי, זה לכאורה כיוון שקבענו בתחילת דברינו, שהכל הולך לפי כמויות אובייקטיביות. דיינו, לא מתחשבים באדם הספציפי, אלא מתחשבים בדרך כלל במה שאחרים רגילים לקבוע סעודה. אז כיוון שהבן אדם הזה אכל כמות של פת הבא בחזין שאחרים לא שבעים ממנה. נכון שאחרים היו שבעים בתוספת של דברים אחרים, אבל בינתיים הוא לא אכל את הדברים אחרים. כנראה שהסבר של המגן אברהם הוא שכיוון שכך הוא אכל כמות כזאת ש... לפחות בסעודה כזאת מודרת כבר כלחם, ולכן אפשר לברך על זה המוציא. אבל כאמור, זה לא אמירה פשוטה. במשנה ברורה הוא מסביר שכיוון שבדרך כלל אנשים קובעים בשיעור זה עם דברים אחרים, אז נכון שהוא קבע בלי הדברים אחרים, אבל כיוון שמדובר באותה כמות של פת, לפחות פה לא אומרים שבטלה דעתו אצל כל אדם. כן? לכן עדיף לעני יודעתי לפחות שלא לא לנהוג כמו האופציה השלישית הזאת, לא להיקלע לסיטואציות כאלה, לסיטואציה כזאת, כי סיטואציה קצת בעייתית. אז אני חייב להזכיר פה עוד נקודה אחת, שלאשכנזים, כל מה שדיברנו כרגע הוא דבר נכון. אצל ספרדים ראיתי שרוב הפוסקים מביאים שהוא חייב לאכול מפת הבא בחסנין שיעור של 3 או 4 ביצים ובלי תוספת של דברים אחרים. ומצד אחד הם בכמויות הולכים לשיטה המחמירה של 3 או 4 ביצים, מצד שני הם לא מצרפים דברים אחרים. וטוב, זאת עמדת הרבה פוסקים ככה אצל הרב עובדיה ואחרים, אז זה הפסק הנהוג בדרך כלל אצל בני ספרד. אצל בני אשכנז כאמור מצרפים גם את התוספות האחרות. בהקשר הזה אני רוצה להוסיף אולי ברשותכם עוד נקודה אחת, שכל רעיונו של המגן אברהם הוא כשאני מצרף דברים אחרים, לבתנאי שאותה פת שאני אוכל כאן בסעודה היא בעצם הופכת להיות מעין הלחם של הסעודה. ואז אם זה הלחם של הסעודה מצרפים איתו דברים אחרים, אז זה מובן. אני אתן אולי דוגמה אחת כדי שתבהיר את העניין. למשל, אם בסעודה רגילה אדם רגיל לאכול לדם הסלט יחד עם 2 פרוסות לחם, ובסעודה מסוימת הוא החליט לא לאכול 2 פרוסות לחם, הוא מביא לדם 2 בורקסים יחד עם דברים אחרים, ובגלל שהוא אוכל 2 בורקסים הוא לא אוכל את הלחם. הוא לא אוכל את הלחם, כן? והוא אוכל סלט יחד עם זה. אז זה הגיוני שאז בעצם מבחינתו של האדם הלחם של הסעודה הזאת הוא אותם בורקסים. אבל אם אדם אוכל סעודה רגילה כרגע, כן, והוא אכל איזה קרקר אחד, אבל לא, הקרקר שם הוא אכל אותו בשולי הסעודה, והוא לא ראה אותו כחלק אינטגרלי של הסעודה, כאיזה משהו שבא ללפת הפת. זה חלק מהנשנושים של הסעודה, כן? אז שם אני לא בטוח שיברך המוציא או שזה יצטרף. כל מה שאנחנו רואים שיצטרף, מסתבר, לעני יודעתי, שזה או שהוא מלפת מהם ממש לפת, או שלפחות הפת שם באותה סעודה, או הפת הבא בחסנין, מתפקדת באותה סעודה במקום הלחם הרגיל. אז אם זה בשיעור הסביר שאדם בדרך כלל אוכל בתוך סעודה, לדעת המגן אברהם אפשר לצרף את שני הדברים האלה כאחד. זאת נקודה נוספת. אני רוצה רק עוד שתי הערות בעניין זה. הערה אחת היא שאם אדם התחיל לאכול על מנת, שלא על מנת לקבע סעודה, והוא אכל כמות קטנה. אבל בתוך כדי הסעודה הוא נמלח בדעתו, והחליט כבר לאכול כמות של קביעות סעודה, והחליט לעשות את זה לסעודה ולגמור הכל, אז במקרה כזה הוא יכול לברך המוציא, סליחה, הוא יכול לברך ברכת המזון בסוף הסעודה, כיוון שהוא בעצם אכל כמות שבסופו של דבר מתברר למפרע שהוא של קביעות סעודה, והוא גם סבא ממנה, לכן נברך בסופו של דבר ברכת המזון. בשולחן ערוך כתב בפירוש את הדבר הזה, שאם בתחילה היה בדעתו לאכול בסימן קוף סמך חצי ואב, לאכול מפת הבא בחסנין מעט, וברך בורם למזונות, ואחר כך אכל שיעור שחרים קובעים עליו, יברך עליו ברכת המזון, אף על פי שלא בירך המוציא תחילה. אבל במגן אברהם שם, בסעיף קטן ד', הוא הוסיף שהוא לא צריך לברך המוציא, בגלל שאין שיעור במה שנותר לו עדיין לאכול. ומזה יוצא שאם הוא נמלח בזמן שבכמות שהוא עוד עתיד לאכול, זה כמות שהיא כמות כדי קביעות סעודה, אז סברת המגן אברהם היא שצריך לברך במקרה כזה גם המוציא. השאלה הגדולה היא, למה לברך המוציא? כי לכאורה הוא בדרך בורא מן המזונות, וברכת בורא מן המזונות פותרת גם ברכת המוציא. לכן לעניין ברכה ראשונה, זה באמת סברה קשה. לכן, לעניות דעתי, נראה שלנהוג כמו מה שמשתמע בשולחן ערוך, שכל הדין הזה נאמר רק בנוגע לברכה האחרונה, כי בנוגע לברכה ראשונה, אם נמלח באמצע, בינתיים כבר בירך ברכת בורא מן המזונות, לעניות דעתי, מספק לפחות לא יברך שוב המוציא, אלא על סמך אותה ברכת בורא המזונות תמשיך לאכול, ולבסוף יברך ברכת המזון, כי הוא אכל שיעור של קביעות סעודה. לבסוף, ההערה האחרונה שאני מבקש להעיר בשיעור של היום, היא שיש לנו לפעמים, אולי ניתן דוגמה, שיש פעמים שמגישים במוסדות או במקומות כאלה, מגישים למנה עיקרית מין בצק ממולה בבשר, או יש פעמים נקניקיות של משה בטבע, דברים מן הסוג הזה, שאדם עכשיו ואדם בסעודה כזאת אוכל יחד עם זה תוספות, כל מיני פחמימות, סלטים, ירקות, ואדם אוכל סעודה מלאה רק, והוא לא נוגע בלחם, הוא מביאים לו תחתיכת בורקס הזאת. וכאן יש מקום לדון, האם לפי המגן אברהם לכאורה, במקרה כזה, הוא צריך לברך ברכת המזון, וברכת המוציא. כי הסך הכל הוא כמות שרגילים לקבוע עליה סעודה, ויש כאן פת הבא בחסנין בתוך המערכת הזאת. כך לכאורה היה מסתבר שיש לברך על סעודה כזאת. וכאן אני מתלבט בעניין, כי נדמה לי שאצל רוב האנשים, במיוחד אם זה אדם למשל שבארוחת צהריים אף פעם לא נוטל ידיים, אז לפעמים מגישים לפניו חתיכת בשר, חתיכת עוף, שניצל, בשר בקר, לא יודע מה, כל מה שמגישים, אז הוא אוכל את זה. כשמגישים בורקס בשר, או אפילו נניח אפילו בורקס אחר, כן? אבל כשאדם אוכל את הדבר הזה, הוא אוכל אותו כמנת הבשר. זה לא תחליף ללחם. לעניות דעתי, בסיטואציה כזאת, הוא לא יברך המוציא ולא ברכת המזון, אלא יברך בורא מן המזונות ועל המחיה. רק אם הפת הבא בחסנין שנאכלת כאן, היא בעצם תחליף ללחם. וכמו שהדגמתי קודם, אם מדובר למשל בארוחת ערב, או עם אדם שרגיל לאכול גם לחם בארוחת צהריים, ו בגלל שיש בורקס, אדם מוותר על הלחם, והוא אוכל, הוא אומר, הלחם של הבורקס, או אותו בצק של הבורקס, מתפקד אצלו כלחם, כן? רק בסיטואציה כזאת, אז זה נקרא קביעות סעודה. אם אדם אוכל, במקום לאכול עם לחם, הוא אוכל עם קרקרים, הוא אוכל עם מציות, דברים כאלה שבדרך כלל ברכתם בורא מן המזונות. אז בהחלט אפשר לצרף אותם לדברים אחרים. אבל כש הדברים האלה שהם אין להם, הם לא מתפקדים במקום להם, זה לעניות דעתי אין לזה שום קשר לצירוף. אותו דבר אם אדם אוכל נדמה בסעודה מסוימת, נותנים לו, אני יודע מה, אוכל, יש שם קוגל ואוכל ירקות. אז יודע שלא מצטרף, אין זה דין של פעת הבאה בחסנין, של קביעות סעודה. אז נראה לי, כדבר פשוט שם הוא לא יברך המוציא. אבל שוב, כאמור, ברכת המוציא שייכת, לעניות דעתי, רק אם אדם אוכל את הבצק שם, אם רוצים לצרף לדברים אחרים, רק אם אדם אוכל את הבצק בתור תחליף ללחם בסעודה רגילה. אם הוא לא עושה כן, הוא צריך לאכול מהבצק לבד, שיעור שבדרך כלל רגילים לקבוע עליו סעודה, כמו שדיברנו, ורק אז יברך על זה המוציא. כאן אני מאיר לגבי הקוגל, אני יודעתי שקוגל זה לא פעת הבא בחסנין, כך תחושתי לפחות, ונהיה לי שאם אדם אוכל קוגל, אפילו אוכל כמויות גדולות, זה, הוא לא יברך, ויקבל זה סעודה, הוא לא יברך על זה ברכת המזון, כי לפחות כאן, אלא אני יודעתי, שוב, נהיה לי שאין איזה דימפת, אבל צריך עיון בנקודה הזאת. עד כאן, נשתמע בשבוע הבא. את השם.